السيوغ هذا سيوغ خامشي سدر عالم חדש. בשבוע שעבר היה לנו פה שיעור וניסינו להסביר שהכוונות של התפילה, הכוונות של נביא הברכה, זה הנשק הכי חזק שיש בידי הנשמות להילחם נגד הנחש הקדמוני, שהיום הוא מופיע בצורה של אולימינטי. ומכיוון שאנחנו עכשיו בתוך מסגרת מלחמת גוג ומגוג, ממש בעיצומה של המלחמה, ואף אחד לא יודע לאיפה זה הולך להתפתח, זה תלוי בנו, כן? זה צריך לפתח את כלי הנשק, זאת אומרת, צריך לעשות פיזיותרפיה לנשמות, ולהתחיל להבין את הקטע הזה של, של הכוונות, שהוא הדבר העמוק ביותר שיש בחיים, וכל אחד צריך לנסות להכניס את עצמו לתוך העסק הזה, כדי לקיים את התורה ומצוות במחשבה, דיבור ומעשה, בסופו של דבר. וצריך לתרגל את הדבר הזה, וכל אחד לפי המדרגה שלו, יש לו איזו בחינה מסוימת שבה הוא יכול להתעסק בדבר הזה, כן? ואני ניסיתי בשיעור הקודם לתת איזשהו מודל פשוט של הסדר של ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. כמובן שכל מילה פה בספרי בזוהר הקדוש היא מבוערת, ויש לך שם הסתעפויות והסתעפויות, רחב מאוד מאוד כל העסק הזה, ואפשר להבין את זה מדרגה של נפש, אפשר להבין את זה מדרגה של רוח, איזה בן שמה, איזה חיה, איזה יחידה, זאת אומרת אין סוף לדברים האלה. הכוונות זה לא דבר אחד, זה עולם. שאתה צריך להיכנס אליו, להתחיל להבין אותו ולהתחיל לתפקד בו. וכל עוד שעם ישראל לא יתפקד במישור הזה, ואנחנו בפשטות נאכל אותה. זהו. אז בואו עכשיו נמשיך בנושא הזה. הכוונה שלי היום זה להרחיב את את הנושא הזה של הכוונות. כן? איך בדיוק זה עובד? זאת אומרת, אחד הדברים שדיברנו על זה, זה האדרנוכרון, שאמרנו שהכוונות בעומק שלהם, זה כמו איזה מין סוג של אנרגיה מאוד מאוד עמוקה, שהיא נותנת לאדם ולכל עם ישראל, בהתקללות, את הכוח לשרוד את החושך הזה. כן? זה היה פחות או יותר המשל, ואני אנסה עכשיו להסביר את זה, איך זה עובד. אז בואו נתחיל ככה. כל המציאות של האדם זה מין פטנט כזה, שהוא צריך להמשיך עליו את השכל והידיעה שאין עוד מלבדו. וכל שכל נכנס באדם בשלוש מישורים. זה מתחיל בהתחלה בעיבור, אחר כך יניקה, אחר כך באים המוחין עצמם. וגם העיבור זה מוחין, גם היניקה זה מוחין, כמובן שהמוחין זה מוחין. וזה מין סדר כזה, שצריך להבין את ההשתלשלות שלו. עכשיו, מה זה עיבור? עיבור בפשטות, ואם אתה תופס את המציאות של עובר, הדובר זה מישהו שבעצם הוא לא עושה כלום, הוא רק נבנה בתוך הרחם של אמא שלו. כשבן אדם נמצא במציאות של עיבור, אז באמת אין לו שום שכל, והוא לא מסוגל לפעול, אבל הוא הולך ונבנה. הוא הולך ונבנה לקראת משהו עתידי. כן? זאת אומרת, לכם דוגמה, למשל, בעניין של תורה ומצוות, בן אדם שהחליט שהוא רוצה להיות צדיק. אז הכוונה שלו להיות צדיק זה לא שהוא החליט והוא נהיה. הוא צריך לקבל את המוחין של צדיק. אז בהתחלה הוא צריך לבנות את הסדר של צדיקות. זאת אומרת, הוא צריך לתרגל כל מיני עניינים, כמו למשל לאכול אוכל כשר, לפגום בברית, כן, לשמור שבת, שזה דברים יסודיים מאוד. שזה לא יביא לו מוחין אלוקיים, אבל כשהוא ילמד לסדר את הדברים האלה, כן, אז על החשבון של הדבר הזה יתחיל לשרות עליו השכל של המצוות. אז מה זה יניקה? ביניקה אתה רואה שהעובר כבר נפרד, זאת אומרת הילד כבר נולד, אבל עדיין אין לו שכל, הוא ילד. זאת אומרת שהוא כבר יכול לפעול פעילות במציאות, אבל עדיין אין לו מוחין. ואחרי זה כשיש לו מוחין, זאת אומרת שכבר הוא יש לו הבנה שלמה של איך לפעול במציאות. זה המוחין. של מה קורה פה ואיך לפעול עם הדבר. וכמובן שיש בזה עוד הרחבה גדולה מאוד, אני רק אמרתי כמו אקסיומות של עיבור וניכר מוחין. עכשיו אני אנסה להרחיב קצת. אנחנו רואים שבמסגרת של יניקה, אז יש מצב כזה, זה שהילד, הוא עדיין תלוי באימא שלו, מאוד, אבל הוא כבר, הוא הולך, יש לו הילוך בפני עצמו. הוא יכול לעשות כל מיני עניינים, אבל עדיין יש לו קשר עם אימא שלו. והקשר שלו עם אימא שלו, קשר מאוד מעניין. זאת אומרת, אנחנו רואים שאם זה אותיות אם, לשון תנאי. אם, אז. זאת אומרת שהילד הזה, הקשר שלו לאימא שלו, ביניקה, שיניקה זה עד גיל 9, כן? הוא קשור לבניין של תנאי שיאפשר לו אחר כך כניסה של המוחים. זאת אומרת שהאימא שלו מלמדת אותו. וזה מעניין, זה שמשהו מקבל מאימא שלו, והוא יונק מהדדים. זאת אומרת, הוא מקבל מין חלב שמתאים בדיוק לו. זאת אומרת, זה אוכל שמתאים למציאות שלו. כן? יונק בדרך כלל לא יכול לאכול סטייק אנד צ'יפס. כן? זה לא מתאים לו הדבר הזה. הוא חי באיזה מין מזון נמוך. או מרוכז מאוד, שמתאים בדיוק למציאות שבה הוא חי. עכשיו אני מנסה להסביר את הרעיון הזה. אנחנו רואים למשל שילד או קטן פטור מן המצוות. מה זאת אומרת פטור מן המצוות? הוא לא חייב להניח תפילין, לא שום דבר. בעצם אין שום מצווה לא מחייבת אותו. אבל אתה רואה שאבא שלו חייב ללמד אותו. יש מצוות חינוך. אז האבא שלו חייב ללמד אותו והוא פטור. מה בדיוק אבא שלו צריך ללמד אותו? אבא שלו צריך ללמד אותו בדיוק בהתאם לעניין הנצרך לו. מה זאת אומרת? מה העניין של ילד קטן? ילד קטן, זה ידוע שהדינים שולטים בו. מי שנמצא בקטנות, שולטים בו הדינים. מה זאת אומרת? למשל, ילד קטן הוא כעסן, הוא קפדן, הוא לא מוותר על כלום, הוא קנאי, כן? הוא יכול לגנוב, לשקר, הכל. ובאמת, אף אחד לא יכול לבוא אליו בדין. למה? כי הוא קטן. הוא קטן, זה המציאות שלו, עכשיו הוא נשלט על ידי הכוחות האלה, ואתה לא יכול להסביר לו בשכל, כן? ולגרום לו להוציא את זה, הוא לא יכול להתאפק. ילד קטן, הוא יכול להתאפק רק אם הוא עושה את זה מכוח מישהו אחר. למשל, אם אבא שלו אומר לו שאסור לאכול מהסוכריות בבית כנסת, בגלל שאין להם הכשר, אז הוא ירצה לאכול, אבל כאילו אבא שלו, הוא יהיה הדבר שעוצר אותו. ומצד עצמו היה אוכל את זה, אבל זה, הוא כאילו... משהו בולם אותו, וזה לא הרצון שלו. זה הרצון של אבא שלו עוצר אותו. כן? אז מה שיוצא, זה שכל מצוות החינוך היא זאת. כל מצוות חינוך בדרך כלל, היא בקטע של מצוות לא תעשה. כן? אסור לך לעשות זה, אל תעשה זה, אל תעשה זה, כי מצוות ממש, להניח תפילין, וכל זה, זה לא הזמן שלו בכלל. כן? אבל לא תעשה, הוא יכול לעשות, וזה שומר אותו. כן? מה זה עושה? מה זאת אומרת זה שומר אותו? זה שומר אותו שכשהוא יגיע לגיל שבו הוא צריך לקיים את המצוות, אז הוא כבר מורגל בכל מיני לא תעשה, בכל מיני עניינים, בשליטה, להתאפקות וכולי, שיאפשרו לו בזמן שמקיים את המצוות, להיות מואשר על ידם, מה שאין כן, אם הוא בא לגיל 13, בלי שחינכו אותו, אז זה פרא אדם. פרא אדם, אז גם את המצוות עשה הוא לא יקיים. ואם הוא יקיים, לא יצא למזה כלום, אתה מבין? כי הוא נשלט עדיין על ידי הכוחות הרעים. אז ככה מה שרוצים, מצמצמים אותו, וזה המצוות חינוך בעצם. עכשיו, יש איזה עניין כזה, שבעניין של עיבור וניקה מוחין, כמו שדיברנו מקודם, אז העיבור יש לזה אופן מיוחד. בעיבור משייכים אותו לשבע מצוות בני נוח, יניקה מצוות לא תעשה, כמו שדיברנו עכשיו, ובמוחין זה המצוות עשה. עכשיו, מה זה השבע מצוות בני נוח ששייכים בעיבור? רואים למשל שכל השבע מצוות בני נוח הם כולם עניינים שקשורים לשמור על הקיום של העולם, שזה דבר שכלי. למשל, לא לנעוף, לא לגנוב, כן? לא לרצוח, להקים דיינים, לא לכל עבר מן החי. דברים כאלה, זה בן אדם היה לו את השכל, עם שכל ישר בן אדם היה מגיע זה במלא. זאת אומרת, אתה לא צריך ציווי אלוקי בשביל לעשות את זה. אז כל העיבור הוא בניין של משהו שמצד השכל אתה כבר היית צריך להבין את זה לבד. שצריך לעשות את הדבר הזה. כן? זה מין משהו, זה השבע מצוות בני נוח. עכשיו, בלא תעשה, לא תעשה זה כבר שייך בתרי"ג מצוות, זאת אומרת, זה כבר בקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא, אם אתה מבין או לא מבין, זה כבר לא משנה כלום. בדרך כלל, כל המצוות שיש לך קשר עם הקדוש ברוך הוא, אתה עושה אותם בנעשה ונשמע. מה שהגויים שחייבים, שצריכים לקיים את המצוות שבע מצוות לנוח, אז אצלם אין את הנעשה ונשמע, לא קיים אצלם דבר כזה. זה קיים רק בנשמות. הנעשה ונשמע זה מתקן את החטא של אדם הראשון, לזה דווקא במתן תורה, כאן החטא של אדם הראשון, וזה שם דווקא בנשמות ישראל. הגויים זה סיפור אחר לגמרי, זה לא הזמן להסביר את זה. עכשיו, אז מה שיוצא, זה שיוצא ככה. יוצא שיש לך עיבור, ובעיבור אתה עדיין לא יוצר קשר עם המערכת האלוקית, בצורה השלמה שלה, רק כשאתה נכנס למצוות לא תעשי. ובמצוות לא תעשה, שמה כבר אתה יש לך דואט עם הקדוש ברוך הוא. בעניין, כמו שאמרת, הוא בנעשה ונשמע, כי יכול להיות שיש מצווה שהיא לא תעשה, ואתה לא מבין למה. לא תאכל בשר בחלב. מה יש בזה? כתוב, לא חייב. אסור לאכול משהו שלא נשחק מושג. משנה לי מה פת לי, לא, אתה לא מבין, אבל אל תעשה. כן, אז עכשיו מה שקורה, אתה לא עושה בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, לא בגלל השכת שלך. כי השכת שלך לא יכול לתת לך תשובות על הדברים האלה. אז מה יוצא? אז יוצא כשבן אדם נמצא במצב חינוך, שהוא ילד קטן, ואבא שלו מלמד אותו, אז מה הוא בעצם מלמד אותו? הוא מלמד אותו סוג של חוכמה ובינה, שבעצם הוא לא יכול להכניס אותם למעשה, כי הוא לא חייב במצוות. והקיום של המצוות, הוא תמיד הכנסה של שכל לתוך המציאות. כמו שאנחנו רואים, שם הוויה, איך זה בנוי? יודקה, וווקה. מה זאת אומרת? יוד זה החוכמה, ה' זה הבינה, והווו זה המידות, או ההנהגה של הקדוש ברוך הוא והמלכות, שצריך להכניס את השכל הזה לתוך המציאות. זה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בורא בעולם. כן? אז מה יוצא? אז יוצא שמישהו ילד, והוא פטור, הוא לא יכול להוריד את זה לתוך המציאות. כמו שאמרנו, כי הוא נשלט על ידי רע. אז הוא לא ממש יכול להוריד את זה, לכן הוא פטור. אבל אבא שלו חייב לתת לו את הרקע, את האור מקיף, שזה היודקה, שזה החוכמה והבינה, אף על פי שהוא לא יוריד את זה לבבקה, כן? כאילו היודקה זה כמו וידעת היום, ואחרי זה הבבקה זה והשיבות אל לבביך. אז אותו אפשר רק לעשות לו וידעת היום, אי אפשר ללמד אותו השיבות האלה. כי זה רק שהוא יהיה בר דעת, יהיה לו את הכושר. כן, להתגבר ו... להבין את הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, כן? זה מה שקורה למישהו שהוא בן 13, והוא נהיה בר דעת. ואז הוא יכול להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא ומלא, אז הוא מחויב במצוות כבר, מצוות עשה. וכל עוד שזה לא, אז הוא לא יכול לעשות את זה. אבל צריך להכין אותו לדבר. זה היוד קטע. אז בעצם, עיבור זה כניסה של מוחין שקוראים להם יוד קטע. זה הסיפור. וזה מצוות חינוך, כן? עכשיו אני חוזר לעניין שלנו קצת. זה היה כמו רקע להסביר את מה שאנחנו רצינו להסביר בעניין של סדר עולם חדש. אז סדר עולם חדש, כולו מתעסק כמו שאנחנו נמצאים היום, זה המלחמה של המשיח בעצמה. כן? המשיח הוא רוצה להנהיג סדר עולם חדש, שזה של האלוקות, מעבר לשליטה של היצר הרע שיש לנו היום, והסדר עולם חדש של האלומינטי, זה בדיוק הזה, לעומת זה אלוקים, זאת אומרת שהם רוצים להשליט את הסדר שלהם. הוא הסדר של הקדוש ברוך הוא, הוא הסדר שלהם, והמשיח, הוא נמצא בתוך הקטע הזה, והוא צריך לפעול באופן שיהיה הסדר ההוא. עכשיו, למשיח יש לו שני מצבים. יש את המצב שמשיח בגלות, כמו בזמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ויש את המצב, עכשיו כבר אנחנו במצב של שלב ביניים, זה לא בדיוק ככה, כן, אבל יש, תיקח למשל את המציאות של עם ישראל כמו שהוא היה עד היום, לפני 20 שנה, 50 שנה וכו', אז יש מצב של גלות, ובתוך המצב של הגלות הזה, הקדוש ברוך הוא רחמן, והוא מאפשר שבכל דור יהיה משיח, רק שהמשיח הזה הוא נמצא בגלות. ואני אנסה לתאר את המשיח הזה בגלות, איך הוא נראה. ופה נכנס המקום של הכוונות גם כן, כן, אני אנסה להסביר את זה. כתוב שהמשיח בגלות הוא סובל איסורים. הוא סובל איסורים נוראים. רדיפות. ואף על פי כן, כל הרדיפות וכל האיסורים האלה, זה לא מעמעם את התפיסה האלוקית שלו. והפוך, זה מגביר אותה. למשל, אני אתן לכם דוגמה. הרמח"ל, רבי חיים משה לוצאטו, היה בחינת משיח בן יוסף, בדור שלו, והוא סבל איסורים ורדיפות, כמו שאף אחד אני חושב לא סבל. רדיפות נוראיות. והוא היה צריך לברוח, לשרוף את הספרים שלו, סיפורים על גבי סיפורים, והוא אמר שכל הרדיפות האלה וכל האיסורים שהוא סבל, הקדוש ברוך הוא היה מפצה אותו. בהערה פנימית של התורה. כן? זה מה שהוא אמר. וזה המשיח בזמן של הגלות, יש לו איזה קטע כזה, שיש לו הערה פנימית חזקה מאוד, אבל הוא לא יכול להכניס אותה למציאות. וזה בדיוק המוחין דיניקה. זאת אומרת שיש לך מישהו שהוא מקבל הערה, כמו הילד הזה שמקבל מצוות חינוך, אבל הוא לא יכול להוריד את זה, זה מה שקורה למשיח בזמן שלו. של הגלות. אבל יש דבר שהוא כן יכול לעשות. ועכשיו זה מה שאני אנסה להסביר. כשאנחנו מדברים על משיח בזמן של גלות, זאת אומרת, זה מי שהוא יודע בלי שום ספק מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולמו, והוא חווה את זה, במציאות קשה. עכשיו, איך הוא חווה את זה? בשביל להסביר איך הוא חווה את זה, אז פעם קראתי איזה סיפור נפלא מאוד מאוד. ואני מאוד אוהב את הסיפור הזה. כי אני אף פעם לא פגשתי סיפור שמדגים את זה כל כך. מה זה? בסיפור, בספר שקוראים לו בכף הקלע, של הרב הרפנס, הרב יחזקאל הרפנס, זכרונו לברכה, שהוא היה מאנשים שהיו בהונגריה בזמן של מלחמת העולם השנייה, והוא הגיע לאושוויץ שנה וחודשיים לפני שנגמרה המלחמה. זאת אומרת שהוא עבר טיפול בכל המחנות במשהו, אתה רוצה לקרוא את זה בשביל להבין, נאמר היה שם. והספר הזה הוא מאוד מאוד מעניין, מכיוון שזה כתוב על אדם חכם, שהוא היה רב בישראל, שאהב את הקדוש ברוך הוא ולא הפסיק לאהוב אותו בתוך המציאות הזאת שבה הוא חי. כן? והוא מספר על החודשיים האחרונים שלפני שנגמרה המלחמה, שאז כבר הגרמנים כבר הפסידו. ומה שהם עשו, הם ריכזו את כל מחנות הריכוז במקום שקוראים זה מאטהאוזן, זה באוסטריה, ושם זה נהיה מחנה הריכוז בלחץ נוראי, כי כבר עליהם לא היה אוכל לאכול, ולא היה להם דלק כבר בשביל לשרוף את האנשים שמתו, בשביל להפעיל מצרפות, כבר לא היה להם. זה היה, אז כולם היה שם בלחץ נוראי מאוד מאוד, והיה ארבע מדרגות שם. היה אנשים שעוד מסוגלים לעבוד, אנשים שמסוגלים לעבוד והם חולים, שזה המדרגה השנייה, אנשים שחולים ולא מסוגלים לעבוד, מדרגה שלישית, ואנשים שעומדים למות. זה המדרגה הרביעית, זה המדור הגיהנום התחתון. והוא מספר שבמקום הזה שם, אני לא אעריך בסיפור, כן, אבל במקום הוא שם, היה אדם שהוא היה מפקד של המקום הזה, של המדור הרביעי. והרב יחזקאל הרפנס זה סופר, איש חכם, מוכשר בצורה בלתי רגילה. כן, והוא כל דבר, הוא מתאר אותו עם חוש הומור נפלא. כן, הוא מתאר לך דברים כמו, מה אתה עושה עם חוש הומור, כן, אבל זה הוא. והוא אומר על האדם הזה שהיה אחרי על המדור הרביעי, הוא אומר, אין שום שפה של בני אנוש שאפשר לתאר בה את האדם הזה. ככה הוא אומר. הוא אומר, ולכן כל מה שאני אגיד לכם עליו, זה שהוא היה חבר מפלגה נאצי נלהב. ככה הוא מתאר אותו. זה הסגנון של האיש הזה. ומשהו שחמלה ואהבה זה מין דברים שאתה לא יכול לשייך אותה בכלל לתחום שלו. מין משהו מפלצתי. והוא מספר של המפלצת השונא את ישראל הזאת, והוא היה שונא יהודים במין צורה שזה... שהוא עבר את כל המחנות ריכוז, הוא עבר, הוא לא ראה דבר כזה. כן? הוא אומר, ולאותו זה, השונא הזה, היה לו משמש, כן, היה מישהו שהיה משרת שלו, שהוא היה יהודי, ואת היהודי הזה הוא אהב. ובשבילו, בשביל הרב יחזקאל הרפנס, זה היה סוגיה, איך זה? מה זה, מה זאת אומרת? מה הולך פה? והוא לא רק אהב, הוא היה מכבד אותו. מכבד אותו, אתה מבין? מה זה? וכשאתה קורא את הסיפור, אז בין השורות זה כתוב, וחלק מהדברים אומר מפורש, מסתבר שהיהודי הזה, יש סיפור שלם עם היהודי הזה שהיה משמש של המפלצת, והוא מספר עליו שהיהודי הזה, הוא לא שנא את הגרמנים. איך אתה יכול להיות? אתה הגעת, אתה משמש במקום שאין לך דבר יותר גרוע ממנו בעולם, ואולי לא היה מעולם מקום כזה. ואתה לא שונא גרמנים, ועוד אתה עומד מול דבר כזה, ואתה מבשל בשבילו, מחבס בשבילו, מגייס לו את המכנסיים, ואתה לא שונא אותו? אחרי שעשו להורים שלך, ולבנות שלך, ולילדים שלך, ואני לא יודע, כל מיני עניינים, הוא לא בא לשם ככה. איך אתה לא שונא? מה זה? מה המציאות של האיש הזה? האיש הזה הוא בבחינה של משיח בזמן הגלות. למה? כי הוא בתוך המציאות הזאת, הוא חי עם הזיכרון שאין עוד מלבדו באופן טוטלי. הקדוש ברוך הוא עושה את הסרט הזה. הנאצים לא הורגים יהודים. הם איזה שליחים של הקדוש ברוך הוא. בשביל לטפל בבנים שלו. והוא חי את זה כאמת. בצורה כזאת, שהוא לא משגר רגשות רעים לגבי אף אחד, וגם לא לגבי המפלצת. וכמה הם הפנים לפנים. הוא מרגיש שהיהודי הזה לא שונא אותו, להפך. נהג אליו בנימוס, בדרך ארץ, מכבד אותו. והוא הולך עליו אותו דבר. כמיים, הפנים לפנים כפשוטו. עכשיו תחשוב רגע, איפה יש איזה חי? איך הוא חי? מה הוא עשה? מה הוא ראה? איזה מוכין היו לו? הוא חי בהערה של אור מקיף, של ידיעה שאין עוד מלבדו. אני לא יכול לשנות את המציאות התחתית שאני חי בה, כי אני לא יכול להוריד את הידיעה הזאת ולפעול על פיה. זה בדיוק מוכין של עיבור, של עניקה, סליחה. כן, שאמרנו שמאיר בו היודקה, ונותן לו כוח לפעול במציאות, אבל לפעול בלי שהוא מסוגל לשנות אותה. וככה הוא חי. והערה אלוקית נפלאה, באחד מהמקומות הכי גרועים שהיו אי פעם.
בשום אופן מסוגל לשנות אותה.
הוא לא יכול לשנות את זה, הוא לא יכול להרוג את הנאצים פה. כן? או לברוח, או לעשות איזה משהו אחר. הוא כנוע, הוא עושה מה שצריך לעשות, כן? בתוך המציאות הזאת, אבל הוא עושה את זה עם מוחין מאוד מאוד גבוהים. ומי שחי בצורה כזאת, אז הכושר שלו לשמור על השכל הזה, ממשיך עליו אור אין סוף לתוך המסגרת של הגלות, ומזה הוא חי. וזה כתוב על המשיח, כן? דוד המלך אומר, במחשכים הושיבני כמתי עולם. וזה דוד המלך, שדוד המלך בלי ספק קיים את המצווה של שיביתי השם לנגדי תמיד. כן, גם אם הוא היה שם הוא עשה את זה, וכנראה שהבן אדם הזה זה אחד מהנשמות שהם קטע של דוד המלך. זאת אומרת שעצם העובדה שהבן אדם הזה יודע את האין עוד מלבדו ומסוגל לחוות את זה פה במציאות הזאת, זה מזרים לו איזה כוח להבין את המציאות התחתונה ולראות אותה כמציאות אלוקית. ולחוות את הדבר הזה במציאות כזאת, זה כמו מישהו שאיזה אדרנלין עצום פועל בו, או אדרנוכרון הזה, כמו שאמרתי, מאיר לו את החושך, נותן לו את הכוח לסבול, את כל האיסורים הנוראים האלה שהוא עומד שם. וכשיש מישהו אחד כזה, אז כל הנשמות קשורות. אז כל מי שקשור לנשמה שלו, באופן ישיר, אז המוחין האלה מהירים בו. ומי שבמקיף יותר, אז גם מהיר בו פחות. אבל ככה, באופן כללי, הוא יכול להיות בן אדם אחד ומהיר את כל הקומה. אז עכשיו, מה קורה? זאת אומרת שהיהודי הזה נמצא במקום הנמוך הזה, והוא זוכר את הסדר של הדברים. הוא זוכר מה באמת קורה פה. ואי אפשר לבלבל אותו. כן? היום, אנחנו נמצאים בחושך נוראי, והחושך הזה הוא בכל מיני מישורים הוא קשה. למה? מכיוון שאנחנו נמצאים במלחמת העולם ואף אחד לא מרגיש את זה. ויש לך, אם אתה רוצה להירדם בתוך המלחמה הזאת, אתה יכול לקבל תו ירוק ולשייט בתוך הטמטום. ולהמשיך לעצמך את השכל המטומטם. כן? שכאילו יש פה איזה עולם שאתה צריך להסתדר בו. ואז מי שחי בצורה כזאת, הוא הוציא את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, והוא בטריה אולימינטית. זאת אומרת, הוא מספק אנרגיה לסדר עולם חדש של, של הרשעים. אבל מי שחי בתוך האלם הזה, והוא זוכר שיש תורה ויש מצוות, והתורה בגלות והמצוות בגלות, ועדיין יש אפשרות להפעיל איזה כוח התנגדות לדבר הזה. אני לא יכול ללכת להרוג את האולימינטי. אבל אני יכול למוטט אותה מבפנים. כי זה לעומת זה עשה אלוקים. הכוח שלהם זה בא מהחושך שלנו. כשאני מאיר את הכוונה במציאות שאין סוף הוא זה ש... מפעיל את המציאות הזאת בכל רגע, לפי הסדר שאמרנו, בברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, כן? אז מה שאתה עושה באותו רגע, אתה מציף את המציאות באור, באור פנימי. והאור הזה יש בו חיות נפלאה מאוד, ומי שיעשה את זה, אז הוא בעצמו יקבל את האור הזה, וזה יעשיר אותו, וזה יחלץ אותו, מהמצר הכבד הזה של איסורים שיש בעולם הזה, שכולם צריכים לעבור אותם. ומעבר לזה, הוא גם הוא עושה משהו בתוך הכללות של עם ישראל. כיוון שהוא פועל עם הנשמה שלו, אז הוא מפעיל את שאר הנשמה. באיזושהי צורה. שזה סוד, אבל זה קורה. כל עם ישראל יש בו ערבות. ערבות זאת אומרת שאנחנו קשורים אחד לשני, ואם אני עושה משהו טוב, אז כולם מקבלים את זה, ואחד שלום אני עושה משהו רע, אז כולם אוכלים את זה. אז זהו, זה היה החווה שלי, בעניין של, של הצורך בקיום של תורה ומצוות, במעשה, בדיבור ובמחשבה, שעל העניין הזה בעצמו כמובן שיש הרבה מה להרחיב, אבל רציתי להסביר את, את הצורך בדבר הזה, ולהבין שהחושך הזה, שאנחנו חיים בו, אנחנו מרגישים חסרי עונים. אתה לא יכול לעשות לכאורה כלום. לא. אתה כן יכול לעשות, ואתה חייב לעשות. וזה בעניין הזה. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, תבין, לפתח לנו את הלב. להמשיך את האור הזה לתוך המציאות, תבין, באופן שנוכל לחוות את, את החוויה האלוקית הזאת, בלי איום. אתם מבינים את זה? מה שאני אומר? זאת אומרת שיש פה מציאות, שכשאתה יודע שזה היה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל, אז אתה כבר יכול לראות את הפלא הנורא של החיים עם כל המתח וכל העניין הנורא שיש פה. אני אנסה להסביר עוד דבר אחד. בזה אני אסיים. פעם מישהו שאלתי שאלה כזאת. זה לא בדיוק היה, אבל אני אסביר את זה בצורה כזאת. בא הוא אמר לי שכתוב שכל ישראל יש להם חלק לעולם. אז מי זה ישראל האלה? מה זה כל ישראל? כולם? אמרתי לו, כן, אם זה כתוב כל, אז כל. הוא אומר, אבל איך תיקח אחד כמו שמעון פרס, עוף התמן, ולימינתי גמור, ואתה תיתן לנשמה שלו שכר בעולם הבא? איך השכר שלו? איך זה יהיה? זה דבר שלא קל להבין אותו, אבל אפשר. אני אנסה להדביר. היה לפני כמה וכמה שנים, למדתי עם איזה מישהו מסכת שבת. גמרא. ואחת מהסוגיות עוסקות בטומאה וטהרה של ענייני השירותים. מה עושים בשירותים? יש סיפור על רבי עקיבא שנכנס עם רבי אליעזר לראות מה הוא עשה שם, בדיוק איך מתנהגים, הוא עשה תורה וצריך אני ללמוד. ויש כל מיני עניינים שקשורים לדבר הזה ואיזה סוגיות, ועכשיו למדתי את זה עם זה מישהו, ואנחנו לומדים שעתיים. אחרי שעתיים אני עצרתי את הלימוד, אמרתי לו, תגיד לי, אתה שם לב מה קורה פה? הוא שאל אותי מה? אמרתי לו, אנחנו נמצאים כבר שעתיים בעומק של השירותים, ואין איזה ריח של שירותים. ככה אמרתי לו. יש את הריח של גן עדן. ואז הוא חשב רגע, הוא אמר לי, אתה צודק, אני שכחתי בכלל מה אנחנו לומדים. זאת אומרת, זה לא שהוא שכח, הוא היה בעומק של הלימוד, אבל הצד של הקשה שבדבר הזה לכאורה, הצד החיצוני, לא היה שם. ולא שביטלנו את זה, או חשבנו על משהו אחר, לא, זה היה גוף הלימוד של איך מתנהגים בשירותי. וזה עם חוכמה עצומה, עם סברות ויופי. אמרתי לו אותו אחד, אמרתי לו, זה התשובה לגן עדן של שמעון פרס. גן עדן, אני לא יודע אם גן עדן, אבל העולם הבא שלו. מה זאת אומרת? הצד הרע שהקדוש ברוך הוא בורא במציאות, זה לא עניין בפני עצמו. זה חוכמה של חוסר אור. אתם שומעים את זה? כל הרע במציאות זה בעצם מציאות של חוסר אור. והחוסר אור הזה, כתוב על זה, בין היתר, כולם בחוכמה עשית. זאת אומרת שהרע מצד עצמו יש בו חוכמה נפלאה מאוד מאוד. ואם אתה יודע ללמוד את זה כחוכמה, אז אתה לא מריח את השירותים. מה שיוצא, שלגבי כל אחד מאיתנו, אנחנו חיים עכשיו בעולם, מלא שנאת חינם, מלא פוליטיקאים, מלא רוצחים, כולל עם הזריקות זה רוצחים, פשוטו כמשמעו. מלא שקרנים, רמאים, צבועים, כל אנשי התקשורת זה הפה של הנחש. מלא אנשים מלאים בפחד. זה מראה לכאורה מכוער מאוד. כי פחד זאת אומרת שהבן אדם לא נמצא עם הקדוש ברוך הוא. זה חוך איזה. מציאות מלאה באנוכיות. אבל אם אתה יודע לראות את זה, משוחרר משנאת חינם, משוחרר מכוחי ועוצם ידי, וידיעה פשוטה שהקדוש ברוך הוא עושה גם את זה, יוצר אור והוא בורא חושך. והחושך בעצמו, יש בו יופי מיוחד. יש אנשים שאוהבים את הלילה. אז קשה להגיד לאהוב את הלילה הזה, אבל בדיעבד אנחנו נמצאים בו. אז מכיוון שכולם בחוכמה עשית, אז אתה צריך ללמוד את החוכמה הזאת ולאהוב אותה. ולאהוב את הקדוש ברוך הוא בכל מצב. וזה אדרנוכרום של המשיח, ומשם זה בא. וזה אור עצום, לא למשיח עצמו, אני אומר, זה לכל העולם כולו זה נמשך. וצריך לתפוס את זה טוב. זאת אומרת שאנחנו מתעסקים בפנימיות, בהמשכה של כל אחד לפי מה שהוא יכול. אז הוא צריך לדעת שזה לא הוא לבד. ויש ערבות בעם ישראל. וכל מה שעושים, העץ הרע, הוא רוצה לשמור על הפירוד. שנאת חינם. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, את הדבר הזה. להרגיש את היופי שלו, וגם בתוך החושך הנורא והנפלא הזה. אמן, אמן.